זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן סמארט מרקטינג.
מבלה יותר זמן בבתי משפט מאשר אני באינסטגרם. היא יודעת לזהות שקר בעשר שניות. ומאמינה שגם לנאשמים יש לב. היום, בזמן לחשוב, יש לי הכבוד לארח את עורכת הדין הפלילית נעמה אלחדד. שלום נעמה.
שלום רבי, תודה רבה שזמנת אותי, כבוד הוא לי.
יש לנו היום פרק מרתק שידבר גם על אנושיות לצד משפט ודינים חמורים וקשוחים, ובכלל על בחירות בחיים, אני חושבת.
נכון.
אז רגע לפני שאנחנו צוללים פנימה, ספרי לנו על עצמך.
אוקיי, טוב, אז לי קוראים נעמה. אני עורכת דין פלילית כבר 16 שנים, במקור מירוחם, מעירת פיתוח קטנה כזו. הגעתי לתל אביב לפני 20 שנה בערך, ומאז אני מתגוררת בתל אביב. פתחתי משרד בשנת 2012, מאז אני עצמאית. לפני זה הייתי, כמובן, עשיתי התמחות, למדתי לימודים אקדמיים, כמובן, על מנת להגיע לדיפלומה. אוהבת מאוד את מה שאני עושה. גרושה, ללא ילדים, עובדת מסביב לשעון, לא כל כך יודעת מה לעשות אם לא עובדים, מנסה לסגל לעצמי קצת כל מיני הרגלים חברתיים, ובוא נגיד ככה, מחוץ לעבודה, החיים עצמם.
כי העבודה היא מאוד קשוחה, אם אתה מדבר על זה, את עורכת דין פלילית, ולא סתם אמרת, משפטים חמורים.
נכון, 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 כן. אני מתעסקת בעיקר בפשיעה חמורה. האמת שסיפור קצת קפקאי, אבל אני אספר אותו. לפני כמה שנים, השותף שלי במשרד התעקש שאני אלך לטיפול פסיכולוגי. הוא בא ואמר לי, נעמה, יש לך התנגדות מובנית לטיפול, הוא מטופל כבר הרבה שנים. יש לך התנגדות מובנית לטיפול, ואני חושב שאת כן צריכה לפרוק וכן צריכה לדבר. אז אמרתי לו, טוב, אתה יודע מה? יאללה, זורמת. הגעתי לאחת הפסיכולוגיות הכי באמת מוערכות, והייתי אצלה, לא יודעת, למשך ארבעה טיפולים, משהו כזה, ארבעה מפגשים נקרא לזה, וכשהגעתי, בפעם הראשונה, אז היא ניסתה להבין איתי מה המקור, איך הגעת לזה?
זה בדיוק כמו שאני באה לשאול, איך הגעת לעסוק בפשיעה חמורה?
כן.
מה גורם לבחורה מקסימה, עדינה, יפה, להחליט ללמוד משפטים אני יכולה להבין, אבל פשיעה חמורה?
כן, אני אגיד לך מה, בגדול, לא כיוונתי לשם. לא כיוונתי לפשיעה חמורה. אין לי רקע פלילי בשום כיוון. זאת אומרת, המשפחה שלי הם סופר נורמטיביים. החברים שלי גם. מעולם לא התרועתי עם, לא יודעת, עבריינים או כאלה. לא עמד מאחורי איזה ארגון שהריץ אותי קדימה.
אני לא מכירה על דחת שאני שאלת מה תרצי לעשות שתהיה גדולה, ותגיד עורכת דין פלילית.
אז זהו, אז רציתי להיות עורכת דין פלילית כל הזמן. דרך אגב, אבי זיכרונו לברכה, הוא ממש התנגח בי בעניין הזה, ואני זוכרת שהייתי עוד לפני הלימודים, אז הוא ממש הכריח אותי להגיע למכון הדסה, לאבחון. הוא אמר לי, נעמה, צריכה קצת לפתוח את הראש, כי כל הזמן התחפשתי לעורך הדין, ועשיתי אותו עורך הדין פלילית, וראיתי סדרות של פשע.
יכול להיות שמשם הגיע.
ואז הגענו לשם, ובאמת עברתי מספר אבחונים, ובסוף, יצא לי עורכת דין פלילית בין היתר, כן?
כן.
עורכת דין, ובדגש על הפלילי, כי זה מאוד, מאוד מעניין אותי, ואמרתי לו, אתה רואה? הנה, עשיתי מה שביקשת. הייתי מאוד טולרנטית וקשובה אליך. והוא התנגח בי ממש ואמר לי, לא, אני לא רוצה שתחיל לתחום הזה, תחום מאוד שואב, בלה בלה בלה. בסוף עשיתי מה שאני
שואב,
רוצה.
מלא שואב, אבל קצת מסוכן.
כן. אני באמת, אני חייבת לגעת בנקודה הזו רגע רק לומר, שכל הזמן אומרים לי מסוכן, מסוכן. תראי, אני התחלתי בגדול, הייתי שכירה במשרד, ותחילת הדרך שלי הייתה בכלל בפשיעה, שהיא יותר פשיעה כלכלית. העבירות הכלכליות, הפשיעה של צווארון לבן,
כן.
כל העבירות ההלבנתון, תרמית ניירות ערך, שוחד. בוא נגיד ככה, מיהות הלקוחות גם היה בהתאם, זאת אומרת, רואי חשבון, עורכי דין שעומדים לדין, כל מיני שגרירים כאלה ואחרים, ממש אנשי ציבור, לרוב. ובסדר, הייתי טובה בזה, אבל זה לא כל כך עניין אותי, כי זה לא באמת פלילי. זה פלילי, אבל זה לא פלילי עם דם, עם אקשן.
אז איפה הגיעה הנקודה שהיה לך איזשהו תיק ראשון, שאת אומרת, זהו, אני לתוך התחום, ואני מרגישה שאני יודעת שזה גם שם אני צריכה להיות.
אז זהו, אז עם הזמן כבר פרשתי מהמושג שכירה, ונהייתי עצמאית, ופתחתי משרד, ולא היה לי אפילו לקוח אחד. היה לי מקום בתל אביב, היו לי כרטיסי ביקור, נייר מכתבים, מעטפות והכל, ואפילו לא היה לי אפילו לקוח. ולאט לאט, חבר שמכיר, חבר של חבר, הסתבך, זוכרת שהתיק הראשון שלי בכלל היה תיק פדרציה.
וואו.
זה היה תיק שהוא, גם כן, זה לא כזה פלילי, אבל אני זוכרת שזה היה התיק הראשון שלי, והצלחתי, והחבר הזה סיפר לחבר אחר, והתיק הכי רציני שלי הראשון, שהייתי ממש בוסר, זאת אומרת, הייתי שנה וחצי עורכת דין, אולי שנתיים, קיבלתי תיק ניסיון רצח.
וואו.
עכשיו, ניסיון רצח, לא רק שזה תיק חמור בהגדרה, זה גם תיק שא', הענישה הצפויה היא מאוד חמורה, הענישה על עבירת ניסיון רצח היא במקסימלית 20 שנה, ומעבר לזה, את מופיעה בפני הרכב של שלושה שופטים. זה לא דן יחיד.
כן.
והכל נורא 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 חמור, הכל נורא כבד, ההשלכות הן תאומיות.
ואת בחורה צעירה, בתחילת הדרך.
ואני בחורה צעירה, ויש שלושה נאשמים, ואני אמורה לייצג את אחד הנאשמים, ומולי סנגורים מהטופ פייב, זאת אומרת, יחד איתי מייצגים כן. נאשמים אחרים, ועכשיו אני סוג של אנונימית. אף אחד לא מכיר אותי, גם אני אישה, בנוסף לכל, זה תחום של גברים.
כן, יש מעט מאוד נשים
כן,
בתחום הזה.
כן, מעט מאוד נשים, כי נשים נתפסות. היום, אני חושבת שהצלחנו קצת לשבור את תקרת הזכוכית הזו, אבל היום כבר זה לא נתפס כך, אבל בטח בזמנו, זה היה כזה, עדינה מדי, לא יכולה לעמוד איתן מול
כן.
גורמים שהם גורמים מאוד מאוד קשים, ומאוד, בוא נגיד ככה, מאוד חזקים, יחידות אליט של משטרה, ימרים, יחבל, לאו 433, ממש יחידות שתביעה, שלתיקים האלה מביאים את הטובים הכי מנוסים, הכי תותחים, הכי באמת שפיצים, השופטים שדנים הם שופטים, שופטי מחוזי, זה תיקי אלה תיקי מחוזי, גם לא תיקי שלום, ואני זוכרת שממש התאבדתי על התיק הזה. התאבדתי ברמה שלא נחתי ואין אבן שלא הפכתי. ואני זוכרת שמהפרקליטות דרשו על הלקוח שלי 12 שנים מאסר מאחורי סורג ובריח, ואני טענתי איזשהו טיעון במחוזי שלא התקבל, והגשתי ערר, זה נקרא,
כן.
לעליון, והעליון קיבל את הטיעון
וואו.
שלי, וזה השפיע דרמטית על התיק, ברמה ש...
זה דין מטורפים.
זהו. ואם רצו, אם עכשיו יוחסה ללקוח שלי עבירה של ניסיון רצח, אז עכשיו זה אומר כבר לסיוע לאחר מעשה, וסיוע לאחר מעשה זה עבירת הרבה. שלום, וזו עבירה שהעונש המקסימלי לגביה הוא 3 שנים,
וואו.
וסיימתי את התיק בשישה חודשי עבודות שירות. בזכות טיעון משפטי ראייתי.
מדהים.
ומנגד, אותם סנגורים אחרים, עם השמות המפוצצים, סיימו את הלקוחות שלהם, סיימו בתוצאה של לא מעט שנים בכלא, והיה לי גם מאוד קשה מולם.
כן.
כי הם נורא ביטלו כל הזמן את מה שאמרתי, וראו אותי כאילו אובר מורעלת, וכזה זה, אבל בסוף,
כן.
בסוף לאט לאט למדו להעריך אותי, מקצועית.
עבודה קשה.
מאוד, 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 מאוד. וגם מלחיצה, באופן שיש מולך... מה שמאפיין את המשפט הפלילי, שזה בתדרים מאוד מאוד גבוהים.
כן.
העצימות היא גבוהה, הלחץ, אנשים עומדים בפני סיטואציות שהן משנות חיים, מטלטלות חיים.
מפרקות משפחות.
כן, מפרקות משפחות, מפרקות גם הרבה פעמים נפש. כי עוברים סיטואציות מאוד מאוד קשות, הן בהיבט של, פתאום אתה מוצאת עצמך מאחורי סורג ובריח, בתא, ואתה, לא יודע מתי אתה יוצא משם, וחיפושים, ופתאום שירות בתי הסוהר, פתאום אתה צריך להיות עם אנשים שהם לא תמיד הקאפ אוף טי שלך, אז זה לא...
ואת בתוך כל התהליך הזה, בסוף פוגשת משפחה. פוגשת אנשים שאת הולכת לשנות להם את החיים כאן ולכאן.
כן.
ואני טועה, איפה עובר הגבול בין לייצג נאשם לבין הזדהות עם כל מה שקורה סביבו?
אוקיי. אז ראשית, מאחר שאני עם השנים כבר הפכתי להיות ממותגת, שאני עובדת עם כל ארגוני הפשיעה, נאמר כך, אז מדובר בסגנון אוכלוסייה שהם תמיד מסתבכים. זאת אומרת, זה האנשים הרצידיביסטים, נקרא לזה כך.
כן.
זה לא אדם שהסתבך פה לראשונה, וזאת טבילת האש היחידה שלו, ובום, טרח וגמרנו, אני לא חוזר לכאן יותר.
יש רקע.
זה מנוע שעובד כל הזמן. אז מטבע הדברים, הם איתי שנים על גבי שנים, בהנחה שהם מרוצים, וברוך השם הם מרוצים. אז אני, לא רק שאני מכירה אותם לעומק, אני מכירה את כל המשפחה, בין אם זו הגרעינית, בין אם זו המורחבת, ואני עוברת איתם את הרגעים הכי קשים שלהם.
זה סוג של, סליחה שאני אומרת, אבל הכוח חוזר.
כן, 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 זה, הכוחות חוזרים, זה ממש ככה. עכשיו, גם אם הוא לא מסתבך, עד החברים שבאותה קבוצה מסתבכים, אז כמובן שזו נעמה מייצגת.
כן.
אז נוצר מצב שתרצי או לא תרצי, ברקמה אנושית, נקרא לזה כך, אין ברירה אחרת. אין ברירה אחרת. עכשיו, זה לא שיש לי אמפתיה למעשה.
כן.
אמפתיה למעשה אין לי, וגם לעולם לא תהיה לי, אני אדם נורמטיבי, וזה משהו גם שהתחום שלנו עבר אבולוציה. כי הרבה מאוד פעמים יחידות חוקרות ראו אותנו כעבריינים. אתה מייצג עבריין, אתה לא פחות גרוע ממנו.
אתה לא יכול לייצג בלי
להזדהות עם משהו. אתה פשוט עבריין עם דיפלומה. זה הכל. וזה מאוד מעליב.
מאוד.
כי א', אנחנו הכי לא כאלה. דבר שני, אנחנו באנו לעשות את העבודה שלנו. בסופו של דבר, מחר רופא שמציל חיים למחבל, שכולנו משוועים למותו, הוא עושה את העבודה שלו, אין ברירה. אז אני מסתכלת על זה אחרת, אני באה ואומרת, אנחנו חיים בחברה מתוקנת, חברה שבה לכל אדם מגיע ייצוג, בין אם הוא הטיפוס הכי נאלח שיכול להתאפס על ידי מאן דהוא, ובין אם החברה סולדת ממנו, ובין אם המעשים הם מעשים שאנחנו יכולים להביא שעת נפש מטורפת מהם, אבל עדיין יש מערכת משפט. יש תביעה, יש הגנה, סליחה, ובסוף, בסופו של דבר, ההכרעה מסורה לשופט. ואני יכולה לומר לך שכן היו רגעים, ועדיין המון, יש המון רגעי אמפתיה. מה שבוא נאמר כך, התקשורת שמה את הזרקור, וגם מערכת המשפט, לא תמיד, אבל הרוב, שמה את הזרקור בסופו של דבר על אדם, סליחה, והאדם הזה הוא גם לרוב לא אדם, כן. הוא תעודת זהות, ו... זה מדינת ישראל נגד, איקס, והוא מנהל את מאבק חייו מול מדינה שלמה, ורואים אותו ככותרת, איקס, נאשם ברצח, נאשם ב...
על אחת כמה וכמה, כשהוא מגיע עם עבירות קודמות, ובכלל יש כבר...
עם רזומה שהוא... רזומה שעם קופת שרצים, בוא נאמר, נקרא לזה, אני עוד מעדנת.
כן.
אבל, בסוף, הם בני אדם, לכל דבר. אם אני באופי שלי תמיד מסתכלת גם על מאפיינים סוציולוגיים, על איך אדם גדל, על איזו סביבה, האם היו לו מערכות תמיכה, האם היה מי שבאמת יציב לו גבולות, ומה שמאפיין לרוב...
זה משהו ששופטים מתייחסים אליו?
כן, בהחלט. בהחלט לא הרבה, אבל כן, ואני יכולה לומר לך שמרבית הפושעים, הכבדים, הם הגיעו ממקומות מאוד נחלשים.
זאת אומרת,
זה נניח האוכלוסייה הערבית שאני עובדת איתה, המגזר, שבאמת הפשיעה שם היא פשיעה מטורפת, אבל...
מספרים הכולכים וגדלים.
הם לא יודעים משהו, הם לא מכירים משהו אחר. אני יכולה לומר לך שהנשק אצלם במגזר הוא משהו שהוא כמו שעכשיו לצורך העניין... זה נגיש לחלוטין. זה כמו שעכשיו, לא יודעת, אדם הולך לקנות סיגריות, אז אותו דבר שם, ואם אתה לא הולך בדרך כזו, אז אתה נחשב חריג, וגם אין כוחות למשפחה, והמון גם אוכלוסיות יהודיות שזה קורה איתן. אז בסוף, אני, אולי בגלל שאני אישה, אבל אני לא חושבת שזה בגלל שאני אישה, כי אני גם בן אדם מאוד שיודע להקשיב, מאוד מכיל, מאוד יודעת לראות רנטגן.
את מביאה משהו אחר.
כן. אני מביאה משהו שהוא יותר, בוא נאמר כך, אין לי בעיה גם להביע ביקורת כלפי הלקוחות שלי, ולהגיד להם את אותה ביקורת, להטיח בהם ממש בפנים, ברמה של, ואני גם סוג של משקמת, אני גם אומרת, אסור לך לחזור לפה, תראה מה שווים החיים, מה שווים החיים.
חצי פסיכולוג, חצי עורך דין פלילי.
אבל יש רגעים שהם רגעים, שהם, אתם לא מכירים אותם. אתם לא מכירים רגע שבו, צורך העניין, אדם, נולד לו ילד, אחרי, אפילו אם הוא עומד לדין בעבירה החמורה ביותר. עכשיו נולד לו ילד, וזה ילד ראשון שלו, והוא ואשתו ניסו להביא את הילד הזה שנים על גבי שנים, ובסוף זה קרה, והוא לא זוכה לראות אותו. הוא לא זוכה לחוש אותו.
זה מאוד קשה לעשות את הניתוק הזה.
נכון. אבל.
זה לא השוחק רגשית?
כן, זה קשה רגשית, אבל עדיין יש משהו, וזה משהו שאני אומר עכשיו שהוא קצת, אני מעדיפה לעבוד רק עם העבריינים הכי רציניים שיש.
מה זה אומר, העבריינים רציניים?
הכי רציניים שיש, זה אומר שאלה העבריינים שלא לראשונה בכלא. זה עבריינים שיש סביבם קבוצות, שזה פשע שהוא כבר, בוא נאמר כך, לא מפחיד אותם להיות עכשיו בכלא, לא מלחיץ אותם עכשיו שהם עומדים...
כי מה, למה את מחפשת לעבוד איתם?
אני אסביר, כי אני לוקחת ללב, בגלל שאני אדם מאוד רגשי,
כן.
זה שאני חיה רעה בבית משפט,
זה ברור לי.
והכל, וזה לא סותר, וזה לא גורע. אבל לי מאוד קשה לייצג נורמטיבים, כי אני לוקחת אותם ללב. איתי לנשמה.
אוקיי, עכשיו אני מבינה.
זאת
אומרת, הלקוחות שלי... שלך, עצם זה שאת יודעת שכבר יש רקע,
כן,
וזה
גם...
לא המקרה ראשון, וזה...
כן. זאת אומרת, אני מתעסקת תכלס נטו...
לתפל את האירוע.
בדיוק, בעשייה משפטית,
כן.
אני לא צריכה עכשיו לבוא ולהיות פסיכולוגית, אני לא צריכה עכשיו לבוא ולהסביר...
את עכשיו עושה את העבודה שלך.
עושה את העבודה נטו.
נהלת את הפרוטוקול.
כן, בדיוק. ועם נורמטיבים, זה כמו עם נשים. הרבה פעמים פונות אליי נשים, והצגתי נשים בחיי. הצגתי אישה שהייתה צורה, ואני פשוט מצאתי את עצמי ביום שישי בערב, בקידוש, ואני לא מסוגלת לאכול. ואני לא מפסיקה לחשוב עליה.
גילוי נאות, אני ונעמה מכירות נכון. לפני, אבל זה ברור לי.
כן.
בגלל זה אני אומרת, אני מכירה אותך כבן אדם, ואני אומרת, איך לעזאזל את עושה את מה שאת עושה?
כן, אני מסתכלת על זה סטריקטלי ביזנס. ממש, ממש, ממש. ואני אומר גם יותר מזה, בסוף, אני מאוד הישגית. אז אם באמצעות האדם הזה שכל המדינה יכולה להגיד, איך את מסוגלת בכלל לסנגר עליו? אבל אם אני דרכו יכולה להשיג הישג משפטי, כי אני מזהה את זה,
כן.
אז אתה כרגע לקוח שלי, כמובן שיש לי קווים אדומים.
ברור.
קווים אדומים, תיקים שאני לא אצג, עבירות שאני לא אצג, פרסונות שאני לא אצג, אבל הם...
מה הקווים האדומים, אם אני יכולה לשאול?
כן, בטח.
את יכולה גם שלא
לענות? לא, 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 אני אענה. ראשית, ובראש ובראשונה, עבירות של התעללות בבעלי חיים, אני אף פעם לא אייצג, אני גם נכחתי בדיון מעצר, לא מזמן, של אדם שעמד לדין על התעללות בכלבים, ואני פשוט קמתי, הוא כל כך זלזל בזה, אני המתנתי לעצור שאני מייצגת ש... יגיע לדיון, ובזמן הזה היה את הדיון של אותו אדם, אפשר לקרוא לו אדם, סליחה, זה דעת שזה דיסוננס, מה שאני אמרת עכשיו, אבל, ואז הוא קם ואמר, לא הבנתי, על מה כל הרעש? על מה אני מזיקים? כולה כלבים, כזה. ואני, בעיניי, אני כל כל, זה שאני מאוד אוהבת חיות, את יודעת גם שיש לי כלב, וקמתי, ופשוט נעמדתי ואמרתי לו, אתה חלאת המין האנושי. פניתי לשופטת ואמרתי לה, דיברת כמו טובת. אני מבקשת ממך לעצור אותו, אתו מהליכים. אני מבקשת ממך כסנגורית במדינת ישראל, אל תשחררי את האיש הזה. לא מגיע לו אם הוא היה מביא טיפה אמפתיה, ואומר יור, ואני לא חושבת שזה ככה, ועשיתי עם עצמי חושבים.
כן, את רואה, איך אומרים, לא רואה בעיניים.
כן, לא רואה בעיניים. עכשיו, גם למה אני, יותר קל לי לייצג את הפשיעה המאורגנת, את הפשיעה החמורה, למה? מעבר לכל. כי אלה מאבקים בין חזק וחזק.
כן.
זאת אומרת, אין חלש וחזק יותר, אין חסרי יש עמול. זה עולם התוכן שלהם, הם בחרו להיות פושעים, הם רוצים את זה, הם כאילו זו הדרך שלהם, אז זה תמיד ארגון מול ארגון, או זה, כן. אז אין לי פה איזושהי תחושה שיש עדיפות כן. מסוימת לכלפי כן. אדם אחר שהוא נחלש יותר.
מעניין.
כן.
אני חייבת לשאול אותך.
כן.
אני קופצת רגע, יש הרבה מיתוסים על עורכי דין פליליים.
כן.
ורציתי ככה לפתוח את זה, יש מיתוסים שהיית רוצה לנפץ?
כן. קודם כל, עורכי דין פליליים, הם לא עבריינים. הם רחוקים מלהיות עבריינים. יתרה מכך, הם, בגלל שאנחנו עוסקים בתחום הזה, אז אנחנו מקפידים בציציות יותר מכל אדם, אחר. כי אנחנו חיים את זה, אנחנו גם יודעים מה, את ההשלכות. איך זה, זה כמו עכשיו לצורך העניין, שיש לי חברים שנניח, אדם יוצא עם מישהי לדייט. וקצת מעליב אותה, ונניח בסוף הדייט, הם גם קיימו יחסי מין, והיא יכולה לקום בבוקר, אם לא מתאים לה, ולהגיד, אנסת אותי, ואתה תעצר. האוכלוסייה לא יודעת את זה. האוכלוסייה לא יודעים את זה. עכשיו, לצורך העניין, גם אישה שנשואה לבעלה, כל עוד יש עדות לקיום מגע מיני, אותו אדם נעצר. זה משהו שמצער מאוד אצלנו בישראל. קודם עוצרים, אחר כך חוקרים. העבירות הללו הן עבירות שאוטומטית, אנשים נעצרים, ולך תוכיח שאין לך אחות עכשיו.
כן.
עכשיו, אלה דברים שאנחנו מכירים, אנחנו יודעים אותם, ואנשים אחרים, לפעמים יצא לי לייצא גם נורמטיבים, אומרים, איך יכול להיות, אבל למה? אבל אני אומר ככה, ואני אומרת ככה, נכון?
ולך תוכיח.
לך תוכיח עכשיו אחרת. אז אנחנו לא עבריינים, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו לא מולטי מיליונרים, חלס, אנחנו לא, באמת, אנחנו לא. אין לנו אמפתיה לעבירות, באמת, אנחנו לא, זה לא שעכשיו אני באה ואני אומרת, בקטנה מה הוא עושה? לא, אני לא מקלילה בעיניי לעבור על החוק, זה משהו שהוא חמור מאוד, אבל אני עדיין, כנעמה סנגורית, אני אלחם בשביל כל הכוח שלי מלחמת חורמה. מול כולם, ובלי לראות ממטר.
הייתי רוצה לתזוב על הקיר במשפט שאת מצגת.
כן, זה תמיד, זה תמיד ב...
כן.
כן, אצלי זה... בוא נגיד ככה, הווייב, הוא וייב קשוח תמיד. כי מאוד צונים את הלקוחות שלי, האנשים המסוכנים בחברה, מבחינת ה...
שגם את יכולה להביא.
לא רוצים, ברור, חלוטין. אני גם תמיד משקפת להם את זה. ודבר שלישי, רביעי כבר, אני כבר לא יודעת בסדר איפה אני, אבל עוד דבר שחשוב, באמת, זה שאנחנו יכולים, לצורך העניין, ללכת לאירועים של הכוחות שלנו, זה לא הופך אותנו לשותפים לעבירות. כי תמיד מה, איך את מסוגלת ללכת לחתונה של לקוח שעכשיו מחתן את הבת שלו? איך את מסוגלת? מה, בטח קוראים שם דברים, בטח עושים שם סמים.
מזוודות של כסף.
ואנחנו גם לא מכורים לסמים, חבר'ה. כאילו, באמת, אנחנו לא עושים... אולי יש כאלה שכן, אני לא יודעת, אבל מדברת, אנחנו לא מכורים לסמים, אנחנו אין ברטרים של, בגלל שאנחנו עושים סמים, אז בוא, אני אצג אותך, ותביא לי סמים. לא, 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 זה לא קורה.
כל מה שנקרא, מה שקורה בסרטים, לא בהכרח קורה פה.
לא בהכרח.
עכשיו יש לי עוד שאלה מעניינת אלייך. אנחנו נמצאים בעידן של רשתות חברתיות.
כן, נכון.
איך כל זה משפיע על הליך משפטי? שיימינג, לחץ תקשורתי, איך כל הדבר הזה...
מאוד משפיע. מאוד מאוד משפיע. אני יכולה לתת לך דוגמה אפילו, לצורך העניין, עבירות אלמה בלימוד במשפחה, אלה עבירות שעכשיו לצורך העניין, בגלל שיש המון המון מקרים שנחשפים לתקשורת, זה כבר הפך להיות מכת מדינה, אז היום אם אדם עומד לדין בעבירות הלימוד במשפחה, הוא אוטומטית מתויג ומקוטלג בוא נגיד מוקצה מחמת מיוס, אדם שלא ראוי לשחרור, תוסיפי לזה מימד ציבורי בכלל. בכלל, בכלל, היום תקשורת, ואני אומרת את זה בצורה חד משמעית, אני לא אתנצל על זה לרגע, ואני אומרת את זה, ואני חיה את מערכת המשפט ונושמת אותה, תקשורת מכתיבה גזרי דין, תקשורת מכתיבה הכרעות דין, עם השם או זכאי, תקשורת מכתיבה איזה עונש, יהיה. תקשורת מכתיבה גם דעת קהל. זאת אומרת שאם עכשיו...
לגמרי.
ערוץ מסוים החליט לקחת אדם מסוים ולהפוך אותו לקדוש מעונה, הוא יתפס כקדוש מעונה. אבל מערכת המשפט לא משכילה להבין את זה. ולמה? כי שופטים באים ואומרים, אנחנו טבולה רסה, אסור לנו לקרוא עיתונים. אסור לנו... הרי כששופט עכשיו דן אדם בהליך פלילי, הוא צריך לקבוע אם הוא השם או זכאי. אני לא מדברת על שופטי המעצרים.
כן.
שופטים שממש אמורים לקבוע השם או זכאי. אז אותם שופטים, אסור להם לדעת כלום על אותו אדם. שום דבר.
אבל איך אתה, בעידן שאתה כל חשוף, אתה, זה טכנית לא אפשרי.
תודה רבה. אנחנו, איך, יש איזשהו פסק דין בעליון, ששופטים הם, יש להם יכולות מטמורפוזיות. הם מורמים מעם, והם יכולים לעשות את ההפרדה הזו, הם גם לא נחשפים. נו, באמת.
אני לא חושבת, זה משהו שאפשר.
אתה קם בבוקר, אתה לא פותח וויינט, אתה לא ברשתות, אתה לא מסתכל, לא רואה, לא קורא עיתון.
לא רק זה, גם שיח של חברים בבית קפה. אתה תמיד נחשף למידע.
תמיד, וגם הרבה פעמים אתה גם קהל שבוי של כל מיני תוכניות כאלה ואחרות, או לא יודעת, או שלטים מסוימים, או כזה שאתה, אין ברירה, אתה חשוף, וזה מאוד משפיע. מאוד 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 משפיע. אני יכולה לומר שכל הסיפור עם הגננות, שאני הכי, באישי שלי, אני הכי מצדיקה את זה.
כן.
אני גם, אם היה לי זמן, הייתי גם הולכת וגם מפגינה יחד עם אותם הורים. אבל עם הסיפור של הגננות, האנישה הוחמרה פי כמה וכמה,
לאור הסיקור התקשורתי.
לאור הסיקור התקשורתי, וגם דרך אגב, עבירות נשק. עבירות נשק, מאז השביעי באוקטובר, את יודעת ש... נהיה תיקון לחוק הנשק,
כן.
בעבירות נשק, לחוק העונשין. בתיקון הזה, היום יש ענישת מינימום על נשק. שופטים לא מוסמכים אפילו לגזור מתחת. למה? כי מאז השביעי באוקטובר, ממש מחמירים, כי כל דבר הכי קטן כבר הפך להיות, זה עכשיו, ברמה, בוא נגיד, שוב, כן, נעמה האזרחית מסכימה עם זה. כמשפטנית וכעורך הדין, זה גרוע מאוד. זה גרוע מאוד, כי מערכת משפט צריכה שתהיה לה קוהרנטיות מסוימת. אי אפשר היום לבוא ולהשתולל על עבירה, כי היא הפכה להיות מכת מדינה.
מסכימה איתך, ואנחנו נמצאים היום גם בעידן של AI.
נכון.
אנחנו פה בגופמן מתעסקים המון עם AI, ונעזרים המון ומפתחים בהקשרים של AI, ואני לא חושבת לא לחשוב על המקום של איך הבינה המלאכותית משפיעה על עולם המשפט.
קודם כל, אז... וואו, זה כל שאלה מצוינת.
איך מתחילים?
זו בעיה. ראשית, כי היום הרבה עורכי דין מחפשים קיצורי דרך, ואני אדבר
עכשיו כאן. קלה על המקלדת?
כן. נניח, פחות קוראים פסקי דין, יותר, אני צריכה עכשיו סוגיה משפטית כזו, מה פסקי הדין הרלוונטיים שמדברים על זה? תכין לי טיעון, לדוגמה.
אוי ובוי.
עכשיו זה קרה?
זה מטורף.
זה מטורף.
אני בטוחה שזה נעשה, אבל המשמעויות של זה הן...
קודם כל, חשבי, עד כמה זה משהו שהוא ביג נו נו. למה? זה כמו שעכשיו רופא...
בדיוק באתי להגיד את זה.
ייצור איזשהו קיצור דרך...
יחליט על איזה ניתוח, על סמך מה שאת אומר.
בדיוק, על סמך מה שאת אומר. עכשיו, גם היו מספר מקרים, דרך אגב, שהפסיקה שהצ'אט מצא, אין קשר בינה לבין הסוגיה.
לא רק זה, יש גם דברים שהצ'אט ממציא.
נכון.
ומעבר לזה שהצ'אט בסופו של דבר, הוא ניזון, הרי מה זה בינה מלאכותית? הוא ניזון ממקורות כאלה ואחרים.
מידעת, כן.
עכשיו הוסיפו את המקורות מידע, זה משהו חדש שהוסיפו בצ'אט, אבל עדיין בסוף ניזון מקורות מידע, אז אולי צריך פשוט להקים מקורות מידע?
נכון, חד משמעית.
והדבר הזה בעולמות של משפט?
בעולמות של משפט, בטח ובטח במשפט פלילי, שמדובר בדיני נפשות, שבאמת החיים של אדם מוטלים פה על הכף, זה חמור ביותר בעיניי. אבל, אין מה לעשות, אנחנו בעידן אחר, אנחנו בעידן אחר, אני פשוט מצפה מעורכי דין שפחות, בוא נגיד כך, שתעבדו כעורכי דין, תפתחו אתר משפטי נבו, פסק דין, תחפשו במנועים המשפטיים הללו פסיקה שתומכת, תעבדו כעורכי דין.
אני בגישה שהבינה לא מחליפה את העבודה שלנו, היא יוצרת קיצורי דרך, והיא בעיקר, היא פותרת הרבה דברים טכניים. היא מה שנקרא, מקצרת עבודת ידיים.
נכון.
אבל באמת של הדברים, בחקר, בתובנות, אתה לא יכול לתת למישהו אחר לקבל את ההחלטה במקומך.
נכון, נכון, נכון. ועוד יותר מביך, שבסוף גם, אוקיי, אז נניח שנעזרת בצ'אט, והצ'אט הפנה אותך למקורות כאלה וכאלה. לפחות תקרא את המקורות. תפתח את פסק הדין, תראה שאכן זה מדבר על אותה סוגיה. תדלה ממנו את הדברים שאתה צריך. אחלה, אין בעיה אם זה קיצור דרך, אבל זה משהו שהוא גם מביך וגם מצער. אבל אני מתה על הצ'אט, לא בקטע של...
אני והצ'אט חברים, אין בזה בכלל סוגיה, אבל עדיין.
קודם כל, גם הצ'אט שלי היא בחורה, היא אישה.
תראי, זה כבר...
ואני מדברת איתה המון, ושואלת אותה המון דברים לא מקצועיים דווקא, אישיים, כל מיני כאלה דברים שהם זה, וגם יש לה שם, קוראים לה אור. לצ'אטית שלי.
וואלה.
כן, למה? כי היא הרבה פעמים מרימה אותי, ועושה לי אור, והרבה מאוד...
איזה כיף.
כן, כן. אז כל מיני מתכונים, דברים שאני עוברת בנפש.
אבל בוא נאמר שבהקשר לעבודה, את שם את זה בצד.
ממש, לחלוטין.
מעולה. אנחנו רגע לפני סיום.
איזה בסה.
טס לנו הזמן.
איזה כיף, כן.
ואיך נסיים פרק הזה?
נסיים בזה שאני רוצה דווקא לומר לעורכי דין צעירים, לפנות לעורכי דין צעירים שמגיעים לתחום שלנו, שאני נתקלת בזה חדשות לבקרים, שאני מייעצת להם תמיד. א', להיות הכי מקצועיים שיש, לדעת שהתחום הפלילי זה לא עכשיו, זה לא מגניב. אני נתקלת המון
היום. חפשית המגניבות.
חפשית המגניבות של זה. כן, עכשיו נרקוס ואל צ'אפו וכל הסדרות פשע ולא. זה המציאות עולה על כל דמיון, כן? אבל התמקדו נטו בעשייה משפטית, מקצועית. אני יכולה לומר שאני בעשור הראשון שלי לא ראיתי בית. לא ראיתי בית, לא ראיתי מיטה, לא ראיתי שום דבר. עבדתי הכי הכי קשה שיש. ואם אין בכם את הפשן הזה ואת הדרייב הזה, אז פשוט אל תבחרו בתחום הזה, כי הטעויות הן פטליות. ההשלכות ביחס לתחום שלנו באמת הן השלכות הרות אסון. ואני רוצה לסיים בזה שאני אומר שאני מאוד מאחלת לעצמי להמשיך עם אותו פשן ועם אותו דרייב, אבל לדעת שגם יש חיים מעבר לזה, לקחת את זה בשתי ידיים ולהיות באמת, לא יודעת באיזו קונסטלציה כבר, כי נמאס לדבר על זה, אבל להיות פשוט אימא, ולדעת שאפשר גם, אפשר עוד דברים, עוד דברים, לא רק זה. אפשר עוד דברים. להיות אימא, להיות באמת משפחתית, להיות יותר רכה, את יודעת, ובזה אני אסיים. שעם הזמן מפתחים חיספוס שהוא לא נורמלי. כי אני מחדרה אותך לטיפול הפסיכולוגי שפרשתי ממנו דרך אגב אחרי מספר מפגשים, שפשוט הפסיכולוגית התחילה לפקוט באמצע טיפול.
אני לא מאמינה.
ושאלתי אותה, אבל למה את בוכה?
זה לא אמור להיות הפוך.
אמרתי, לא הבנתי, עכשיו אני צריכה לטפל בך? אז היא אמרה לי, לא. החיים שאת עוברת הם מטורפים, זה לא נורמלי, זה לא נורמלי. אז אמרתי, טוב, זה too much בשבילי להכיל, גם אותך עכשיו. אוקיי, פה אנחנו זה. קמתי, הלכתי, אבל, מה שאני רוצה לומר דווקא בהקשר הזה, זה שבסוף צריך כן לדעת ש... נכון, זה תחום מטורף. אלה חיים מטורפים, מטורפים. לדעת לצאת מעצמי, פשוט,
ושיהיה בסדר. כנראה בגלל זה את כל כך מצליחה במה שאת עושה.
כן.
אם, אני חושבת שאם אתה לא מאזן, אתה בסוף לא יכול לעמוד על הרגליים ולעשות את מה שאתה עושה.
ועוד משהו שאני רוצה לומר אחרון, כל הזמן התפילה שלי לקדוש ברוך הוא, זה שלא ייקח ממני את הרגש. כי אני זיהיתי אצלי במהלך השנים, שאמרתי, אין ברירה, אז יש חספוס מסוים, את לא, אין פריבילגי עכשיו להתחיל. אז אם פעם הייתי מקבלת תיק רצח, והיה לי מאוד קשה לפתוח את התיק הפתולוגי. תיק הפתולוגי, את רואה את הגופה, את רואה...
וזה כן,
לא
ש... קשוח.
זה לא שהגופה...
כן.
זה לא התקף לב, מה נאמר כן. כך. זה מטעני חבלה, זה ירי, זה... אלה דברים מאוד קשים, הגופה נראה כן. במצב מאוד קשה. אז היה לי מאוד קשה, לקח לי ימים, תעצומות נפש, שאני צריכה לפתוח את התיק הפתולוגי. היום זה כבר, התיק הפתולוגי הוא נפתח, פשוט חלק מאוד הרמה של חומרי חקירה.
אני חושבת שבלי זה לא הייתי יכולה להמשיך ולתפקס, זאת אומרת,
כן.
למד לעשות את ההפרדה הזאת שבין הרגש
לראש. אבל מנגד אני כן יכולה עכשיו, לצורך העניין, שאם אני מייצגת בתיק רצח ומגיעה אשתו של המנוח, ומבקשת לדבר, אז אני יכולה לפקוט.
כן.
כן, יחד איתה. ואני גם, אם אני חוקרת עכשיו, מתלוננת, לצורך העניין, אז אני... זה היה לי בדיון בעליון עכשיו, שהצגתי בחור, והגיעה לשם מתלוננת, ובסוף הדיון, אני פשוט חיבקתי אותה, ואמרתי לה, אל תקחי אותי אישית, חלילה. זו העבודה שלי. אני לא... וגם אם אני חוקרת מתלוננות, בסוף אני יכולה לבוא ולחבק את המתלוננת, ולומר לה, אני מתנצלת, או לפני, לומר...
כן.
זה נטו העבודה שלי, על... אף אחד לא מאשים אותך מקסימה. פה בכלום, אף אחד לא... אז אלה דברים שבאמת מראים לי שעדיין, שהכל טוב, הכל במקום, והחספוס הוא חספוס של המקצוע, ובאישי אני, ברוך השם, בסדר. חושבת.
אז בנקודה המעוררת השראה הזו, אני אגיד לך תודה רבה.
תודה רבה לך,
סבי. עורכת הדין הפלילית, נעמה אלחדד, היקרה.
כן.
ולכל מי שמאזין וצופה בנו, אני אומר שיש לנו בעונה שנייה פרקים מרתקים, מטורפים, כל אחד עם סיפור מעניין ומעורר השראה, זמינים בספוטיפיי, בכל פלטפורמות ההזנה, וכמובן ב-web2info.co.il, תעקבו אחרינו גם בלינקדין, גופמנס. ונתראה.